שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום רביעי, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, תאמר לי, האם אתה מוכן לגור במשרד?
אני חושב שכן, אבל בתנאי אחד, שזה לא המשרד שלי, אלא המשרד שלך. יש בו כבר ספה, אם אני זוכר טוב.
כן, אבל למה אתה רוצה לגור במשרד מלכתחילה?
אם אין ברירה ונגזר עליה לגור במשרד, אז עדיף לגור במשרד שלך, ויש גם יתרון נוסף. תשמע, המשרדים שלנו נמצאים בדרום תל אביב, די קרוב לפלורנטין.
לים.
אפשר לקפוץ לביקור בים. אם לא תהיה ברירה ומצוקת הנדלן תגבר, נראה לי שזה הפתרון. אתה, היית מוכן?
זה רעיון, צריך לחשוב על הדברים האלה, אבל אולי אני דווקא אבחר את המשרד, אני אשאיר את המשרד שלי ואני אשן ואגור במשרד שלך, נראה לי הפטנט הזה, בסוף אנחנו נעשה איחוד וחלוקה ונגדיל את הכל ב-100%.
טוב, רק לא יהיה אחד, עשה טובה.
אוקיי, אנחנו לא מנהלים את השיחה הזו סתם כך, ותשאלו את עצמכם גם אתם אם הייתם גרים למשל במגדל משרדים שחלקו הפך לדירות קטנות, כי שר האוצר ושרת הפנים, בניסיון כנראה למצוא פתרונות למצוקת הדיור, מתכננים לאפשר לקבלנים להסב משרדים לדירות, גם משרדים שנמצאים כעת בתכנון וגם משרדים קיימים. אז השאלה היא, האם זהו פתרון למחסור הדירות בתל אביב, והאם הקבלנים ובעלי המגדלים בכלל התלהבו ממנו? כמה עולה הסבה כזו? אנחנו נדבר עם דוד כנפו, לשעבר יושב ראש התאחדות האדריכלים ובוני הערים.
רבים מאיתנו ראו בשבוע האחרון את האש שפורצת מהים כתוצאה מתקלה בצינור גז במפרץ מקסיקו, וגם את האש שפרצה מאחד המחלים של קצא, קו צינור הנפט, אלת אשקלון, לאחר שהוא נפגע מטיל שנורה מעזה בעת מבצע שומר החומות. השאלה, האם הממשלה החדשה, ממשלת השינוי, תתחיל להסתכל אחרת על הסיכונים הסביבתיים הללו, ולכן אנחנו נדבר כאן עם יושבת ראש עמותת צלול, מאיה יעקובס, שהיא בין המובילות של כמה מהמאבקים הסביבתיים החשובים בארץ.
חברת הסטארט-אפ הבדואית הראשונה. כך הציגו לנו את חברת סיראז' הפועלת בנגב ומעסיקה כ-25 מפתחי תוכנה מהחברה הבדואית. אולם, המנכ״ל, אוטמן אלשך, לא מת על ההגדרה הזו, והוא אומר שאנחנו חברת סטארט-אפ לפני כל דבר אחר. אנחנו נדבר איתו על החברה ועל הקשר שלה לרובי ריבלין, נשיא המדינה, שסיים בדיוק היום את כהונתו. יאללה, מתחילים. שלום לדוד כנפו.
שלום לכם.
אדריכל ולשעבר יושב ראש התאחדות האדריכלים ובוני הערים, ואנחנו רוצים לדבר איתך על הרעיון שמתחיל להתרוצץ ברצינות במשרד האוצר ובמשרד הפנים, לתת היתר לבנייני משרדים, לעבור הסבה לבנייני מגורים, גם כאלה שנמצאים בתכנון, ואולי אפילו כאלה שכבר עומדים ואפשר להמיר את כולם, או אולי במקרים מסוימים את חלקם, לבניינים של דירות. אפשר לחשוב על לא מעט מגדלים בתל אביב שהם היום משרדים נטו, שנמצאים באמצע שכונות מגורים. מה הבעיה להפוך את זה למגורים ולהקל במשהו על מצוקת הדיור בעיר הגדולה?
אני חייב לומר שזה רעיון מצוין, ואני משתומם שרק עכשיו הוא עולה לדיון. למעשה, הבניין המשרדים ההיסטורי, הוא נולד כ-DNA שלו כבניין היברידי. למה היברידי? הוא הכי פשוט להסבה. הוא בנוי בסך הכל עם גרעין שיש בו מעלית ומדרגות, מה שאין בהרבה בנייני מגורים ישנים. כלומר, פה כבר יש את המעלית בילדין. וממעטפת מאוד גמישה, מאוד פשוטה. זו הזדמנות מדהימה לתת ביטוי חדש להתחדשות העירונית מכמה סיבות. ראשית, הבניינים האלה הרבה פעמים נמצאים במרכז העיר. אז שינוי התכלית של הבניין ממשרדים למגורים זה גאוני. זה יביא אוכלוסיות צעירות למרכז העיר. בדרך כלל גם הבניינים האלה הם עם תקרות גבוהות, כי ככה אז עשו מתפרות ועוד כל מיני דברים כאלה. ראה בניינים כאלה באזור הבורסה ששרדו. ואז זה הופך להיות לופטים. כלומר, לא עוד דירה משעממת, אלא דירה שהצעירים האורבנים שרוצים לעבור לגור עם כל מיני משפחות לאו דווקא מסורתיות, במובן של אבא, אמא ושני ילדים, יכולים למצוא ביטוי אישי בתוכו.
רגע, אתה מדבר, דוד, אתה אומר שזה פתרון גאוני, אבל אני חושב שאם תעשה משאל בקרב ראשי ערים, הם יגידו לך שזה פחות גאוני, משום שקודם כל משרדים משלמים ארנונה יותר גבוהה מאשר מגורים, ושתיים, אם אתה מביא כבר זוגות צעירים, אז זוגות צעירים צריכים עוד שירותים. הם צריכים קופות חולים בסביבה, והם צריכים גני ילדים ובתי ספר, והרבה מאוד השקעות בסביבה, מה שמשרדים פשוט לא דורשים. איך אתה מיישב, איך אתה מיישב את הצורך הזה באמת בהגדלת כמות הדירות עם המודל העסקי שלפיו עובדות רשויות?
זה הכי פשוט בעולם, מפני שאנחנו מדברים על עירוב שימושים כל יום. הנה ההזדמנות שבבניין אחד בקומת הקרקע יכול להיות או מסחר או גן ילדים או אפילו בית ספר, ולמעלה בקומות העליונות יכול להיות המודל של מגורים עם משרדים צמודים למגורים, מה שאחרי הקורונה כולנו משתוקקים להישאר לפחות יום או יומיים בבית, אז הנה זה מתאפשר בבניינים האלה. ולגבי שאלת המיסוי, אוי כמה שחיכיתי לשאלה הזאת, משום שהגיע הזמן לשנות את הראש של הארנונה, ולא לגבות ארנונה לפי שטח בנוי, אלא לפי פרמטרים אחרים. מה דעתכם שאנחנו נמסה את דיירי העיר לפי האשפה שהם מייצרים? או לפי הזיהום אוויר שהם מייצרים, עם המכוניות שלהם ועם הצריכה העודפת, במקום למסות רק על שטח בנוי. ופתאום יהיה לנו win-win situation, כי פעם אחד אנחנו ממסה את האנשים על זה שהם שופכים השפעה בלי חשבון החוצה, על ידי זה שמחזיקים מכוניות. כל מי שלא יחזיק מכונית ויגור בעיר יקבל נקודות זיכוי בארנונה. המודל של הארנונה ישתנה, ואז זה ייתר את ההתנגדות של ראשי הערים, כי פתאום הם יבינו שדווקא התושבים זה מעלה ומעשיר את הקופה הציבורית, ולאו דווקא משרדים שרק גורמים לזיהום אוויר ולמרתפי חנייה מיותרים. מכל בחינה, השימוש החוזר בבניינים ישנים יעשה רק טוב, ולא נכנסתי עכשיו לשימור משאבי טבע של הריסת בניינים ובניית בניינים, אפשר להשתמש מאותם הבניינים ולחסוך את הכאב מכדור הארץ.
בוא אני אספר לך קצת מה שאומרים לי קבלנים על הרעיון הזה, אנשים שבונים ומחזיקים והם בעלים של משרדים, גם משרדים חדשים וגם משרדים שהם ברמה של תכנון. הם מביאים בפניי ניירות שמראים שכשנעשו דברים כאלה במדינות אחרות, באנגליה למשל, אז בסופו של דבר זה הפך למעין מלון של דירות קטנטנות, הרבה פעמים בלי חלון החוצה, כי כשאתה לוקח משרד, בניין משרדים, אין לו מרפסות, אין לו פה, הוא לא תוכנן אף פעם להיות מגורים. קרוס אובר הזה, עבודת ההסבה הזאת יוצרת תנאים שהם לא נראים כמאוד נעימים לדיירים.
התשובה שלי היא שהקבלנים יותר מדי שנים בנו את אותה הדירה. כל הבניינים של המגורים הם H-ים, והם רגילים להתהלך באותם שבילים משמימים. זו הזדמנות לייצר מלאי דירות איכותי, אחר, הטכנולוגיות זמינות, ויתרה מכך. אני עבדתי הרבה שנים בפריז, ובפריז זה מאוד מקובל שבניינים משרדים הופכים להיות מגורים, ומגורים הופכים להיות משרדים. זה סופר מקובל בפריז, שזה עיר עם איכויות אורבניות יוצאות דופן, כך שזה בהחלט מתאים. אני בכל מקרה לא הייתי לוקח עצות של קבלנים בתחום תכנון, אולי בתחום הביצוע, אבל לא בתחום התכנון. ואני יכול להגיד לכם שכמתכנן, לא רק זה שאני אצליח לייצר בניינים איכותיים ואני אגדיל את השימוש העירוני על אותם התשתיות, אלא יש לי הפתעה של הקבלנים. הם יוכלו לקצר את היתרי הבנייה משנה או שנה וחצי לחודש חודשיים, כי אפשר יהיה בהוראת שעה או באיזשהו סידור חוקתי להפוך כל בניין משרדים לבניין מגורים. וכאמור, מבחינת הטכנולוגיה והיכולת לייצר דירות מעניינות, זה מתחת לאף.
מה הפוטנציאל? אני מכיר, למשל, יש במרכז תל אביב, נדמה לי ברחוב יהודה הלוי, בניין שהיה בעבר מרכזייה של בזק, שהפך להיות מלון אברהם, הוסטל כזה.
נכון.
הם עשו הסבות לכמה בניינים כאלה ברחבי הארץ, אבל מה הפוטנציאל של כמות הדירות שאפשר באמת לקחת משרדים, מבנים כאלה ואחרים, ולייצר דירות מהם?
בעולם הרחב, בערים הגדולות, נוקבים במספר שכ-30% משטחי הבנייה בעיר לא מתפקדים. או שהם חורים שחורים, או שהם מוזנחים, או שהם ריקים, בכל מיני מצבים. אם אני לוקח את המדד הזה, הבינלאומי, ואני מביא אותו לישראל, ואני לא עשיתי סקר בתל אביב, אבל אם בתל אביב גם...
לא נשמע סביר לתל אביב, 30% לא בשימוש.
אל תהיה בטוח.
מכל מיני סוגים שלא בשימוש. בניינים תעשייה שריקים, או בניינים שהם לא מתפקדים כאותם הבניינים שהיו. כלומר, בעולם הרחב זה איזשהו מדד כזה שמדברים עליו. אני לא עשיתי סקר בתל אביב, אבל אם המצב דומה בתל אביב כמו באירופה, אז אני יכול להגיד לך שזה ייצר מלאי אדיר של, של מגורים, ייצר צורות יצירתיות של מגורים, ולא רק אותה דירה חזרתית בלי סוף, ויחיה את הרקמה העירונית המזדקנת במרכזי העיר, על אותן תשתיות קיימות.
אתה מדבר על, על משהו כמו עשרות אלפי דירות, אם זה באמת נכון מה שאתה אומר, שזה 30%.
אני חושב שאם מישהו לוקח את האתגר לעשות סקר בארץ, הוא בהחלט יכול לפגוש את המספר שציינת עכשיו. זה לא ספק, אבל אנחנו שבלונים במחשבה שלנו, מזל שההייטק לא נמצא ברגולציה המחניקה שהתכנון והבנייה נמצאים בארץ, אחרת היינו מאבדים את החיוך גם בסטארט-אפים. אז מה זה הרוח הסטארט-אפית הייתה מגיעה גם לרמה של התכנון והבנייה, היינו אולי במקום אחר.
תראה, למעט אולי באמת בתל אביב, באזורי הביקוש, איפה שהמחיר הסופי לצרכן של מגורים מגיע ל-50 ול-60 ואולי גם ל-70 אלף שקל לדירה, כשלוקחים מקומות אחרים או שכונות יותר זולות בתל אביב ובוודאי פריפריה ושאר ערים שבגוש דן, נראה שהכלכלה לא בדיוק מסתדרת. זאת אומרת, אתה לוקח בניין משרדים, לא, אני לא מדבר על בניין חדש שיבנה לצורך העניין קיים, אתה צריך להסב אותו, מה שעולה את העניין של הבנייה, אתה צריך לתת לעירייה את היטל ההשבחה ואולי עוד היטלים נוספים, יהיה לך ודאי כל מיני עלויות של תשתיות, בנייה ביובים, דברים עירוניים אחרים. בסופו של דבר, לא נשאר רווח ליזם ולקבלן, אני טועה?
אתה טועה בגדול. יש לך נכס קיים שיש בו שני יתרונות עצומים. א', אין צורך ברישוי, או לא לפחות רישוי מההתחלה, כי הוא קיים. אז זה מקצר לך לפעמים שנה. דבר שני, יש בו חומר. החומר הזה, אתה לא צריך להכניס אותו לתוך העיר. לא בטון, לא ברזל, ולפעמים גם לא מעליות ועוד כל מיני, ולא ריצופים ועוד כל מיני דברים כאלה. במשוואה הזאת, בעת החירום שכרגע מדברים על מחסור, 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 זה יכול לפתור בעיה קיימת גם של מחסור בדיור, וגם גאולה של בניינים שפג תוקפם.
כן, אגב, אני יצא לי לדבר עם מנכ״ל של אחת מחברות הנדלן המניב הגדולות בישראל, חברת גב ים, ושאלתי אותו אם באמת בעקבות משבר הקורונה ומעבר לעבודה מהבית, האם המשרדים שלו מתרוקנים? והוא אמר שאין לו אפילו מטר אחד פנוי, ואם מטר אחד בכל זאת מתפנה, אז הוא מזכיר אותו מחדש תוך רבע שעה. אז יכול להיות שמה שחשבנו שהוא הזדמנות לפינוי של משרדים ולמעבר המוני לעבודה מהבית ואולי ליצירת פתרונות מגורים, לא כזה דרמטי?
אין הנחתום מעיד על עיסתו, כאילו אתה לא יכול לשאול את הקבלן או את הסוחר אם הוא נמצא במצוקה. אני יכול להגיד לך, המשרדים שלי נמצאים ברחוב קרליבה ואני נשאר הרבה פעמים עד מאוחר בערב, ואני רואה הרבה משרדים שבעבר הם היו מוארים, הם חשוכים. אני חושב שאם אתה לוקח את כל רחוב קרליבך בתל אביב, את כל כיכר גבעון, כל המשרדים הישנים האלה, אם היו הופכים אותם לדוגמה למגורים, זה היה יוצא מן הכלל. כלומר, אני חושב שזה לא נכון להגיד שהקורונה לא שינתה הרגלים, הקורונה שינתה הרגלים, ואנחנו רק בתחילתו של שינוי הרגלים וצריכה אורבנית. הצריכה האורבנית כמו שהכרנו אותה ב-2019 לא תחזור, בטח לא בשנים הקרובות, והנגישות המדהימה לטכנולוגיה שחוצה גילים, אבא שלי בן 90 מתקשר איתי כבר בזום כדרך של קבע. כלומר, אני חושב שכל הדברים האלה יביאו לשינויים מהותיים בעיר, ואם הערים הגדולות שהן גם בזבזניות לא ידעו להיות גמישות בתכנון, ולא ידעו לנצל הזדמנות להמצאה מחדש של המרחב הציבורי והאורבני, הם יגבעו.
כן, אז אולי באמת שאלה אחרונה, סתם, איזה מגדל ראשון היית מסב ממשרדים מגורים בתל אביב?
מגדל הייתי יכול להסתכל על הרבה בניינים כאלה.
מגדל שלום?
שהבניינים המשרדים הישנים הם גם לא מגדלים, הם בדרך כלל בניינים של 6-8 קומות, אתה יודע מה, בית קרקע כזה, על המסגר, אתה יכול לראות את כל המסגר, להפוך אותו לשכונת מגורים. אתה יכול להפוך את כל קרליבך למגורים.
יפה.
כלומר, תלך לאזורים הישנים, אתה תראה שגם לא בנו לגובה אז. בדרך כלל זה בניינים עם מעלית אחת. כלומר, אתה יכול בקלות רבה לשנות את פני הרחובות האלה. נתתי לך רק שני רחובות בתל אביב, אבל יש כאלה הרבה.
אז נקרא מכאן לשר האוצר ושרת הפנים שיבקשו ממך ומחבריך רשימת בניינים שכדאי להתחיל איתם. דוד כנפו, תודה רבה לך.
תודה.
תודה. שלום למאיה יעקובס.
שלום.
מנכ"לית עמותת צלול, שעוסקת בזוויות שונות של, של איכות הסביבה. יש לנו כמה נושאים לדבר איתך, אבל תראי, האמת היא שרובנו ראינו ממש בימים האחרונים באינטרנט אולי את התמונות הכי מדהימות שנראו השבוע, שזה של הים ממש בוער. רואים ים, ומתוך ים יוצאות להבות, שזה כנראה איזשהו סיפור במפרץ מקסיקו, איזשהו צינור גז על הקרקעית שנפגע, והאסוציאציה הראשונה שלנו זה, וואלה, זה יכול לקרות גם אצלנו.
נכון, זה נראה אפוקליפטי לגמרי, וזה ממש יכול לקרות גם אצלנו. קידוחי גז, נפט, ולגז יש גם קונדנסט, שזה עוד סוג של דלק שמופק איתם, וזה אחד הסיכונים מיני רבים.
אבל הצינורות נמצאים עמוק ממעמקי הים.
הקידוחים הם עמוק מתחת לפני הים, ואחרי זה צריך להוביל יחד עם צינור את הנפט ואת הקונדנסט ואת הגז החוצה אל בתי זיקוק, אל...
אז זהו, אז אחרי שאמרנו את כל זה, יש לנו ממשלה חדשה.
צריך גם להזכיר אגב את מה שקרה עם הטיל הזה שנורא מעזה, וראינו גם אצלנו את הים בוער במהלך המבצע האחרון, שומר החומות.
כל אשדוד ואשקלון בעצם, בעיקר אשקלון, טווחו מאוד מאוד במסגרת המבצע הזה, כי היה רצון גדול מאוד של הפלסטינים לפגוע במטרות אסטרטגיות, שזה היה מבחינתם גם...
תמונת ניצחון, מה שנקרא.
כן, בדיוק. זה גם מסדת תמר שנמצאת לא רחוק בתוך הים, וגם המתקנים של קצא ותשן, נכון?
והם הצליחו לפגוע לפחות במתקן אחד, במתחם של קצא ותשן.
נכון, ולהרוג שתי נשים בדרך גם כן, נפלו שם טילים רבים.
כן, אז שמסתכלים על כל הדברים האלה מצד אחד, ומצד שני יש לנו הרי ממשלה חדשה, היא גם מכנת עצמה, ממשלת שינוי. מה ממשלת שינוי יכולה לעשות? מה הממשלה הזו יכולה לעשות שממשלות קודמות לא עשו? ובכלל, איך את רואה את הממשלה החדשה ואת הגישה שלה לרגולציה?
אנחנו בעידן היסטורי ממש. אנחנו רגע לפני שיעלו דחפורים על הקרקע וישנו את פניה של הארץ לתמיד. ועכשיו הזמן רגע לעצור ולהסתכל על כל התוכניות שמתוכננות להיות... מקודמות ומפותחות, זה גם בבנייה לדיור, גם לאנרגיה, גם בפיתוח בים. בכל הדברים, לצערי, ישראל עושה הפוך ממה שצריך, ממה שנכון ומה שאחראי לעשות. ושינוי, ממשלת שינוי במקרה הזה צריכה להיות שינוי כיוון, שמתאימה את עצמנו לעידן של משבר אקלים, של משבר זיהום. אלפי אנשים מתים בכל שנה בגלל זיהום הסביבה, מרעילים אותנו בעצם, ולאף אחד לא אכפת, כך נראה. ודווקא השנה, בשנה שספגנו כל כך הרבה קושי בגלל הקורונה, ולמדנו לשים את בריאות האדם בראש, ולמדנו להעריך את הטבע שיש לנו בקרבת הבית, בין אם זה עצים ושדות וים, אנחנו צריכים יותר מתמיד לשמור על הטבע ועלינו, וזה לא מובן מאליו.
אנחנו רוצים... מה שאפשר לעשות בפועל. אנחנו רוצים לא ליפול לקלישאות של ירוקים, ואל תיגעו בכלום, וחבל...
אנחנו לא נגד פיתוח.
וחבל מאוד... בדיוק. אנחנו יודעים שמול כל מה שאמרת, וזה נכון, ואף אחד לא יתווכח עם זה, יש בעיה עצומה לעליונים במדינת ישראל עם הדיור, יש מחסור עצום בדירות, והמחירים דוחקים כמעט כל זוג צעיר חדש מחוץ לשוק. יש לנו גם בעיה אדירה, אולי הכי גדולה במדינה, של פקקים ושל תחבורה. היעדר תחבורה ציבורית, אז ברור לנו שצריך לעשות משהו, או להגדיל את הכבישים, או לעשות יותר רכבות, או שניהם, ולבוא ולהגיד, רגע, בוא נעשה סטופ ולא ניגע, לא ניגע בשום דבר, בגלל
לא
שאנחנו מסכנים את האקוסיסטם של הצו הרחה, זה קצת בעיה.
יש פה מלא פופוליזם בתוך כל מה שאמרת,
נכון,
אבל קודם
בכוונה,
כל אנחנו לא מדברים
ודאי,
על צבים, אנחנו מדברים עלינו, על בני האדם, אנחנו מדברים עלינו קודם כל הדור שלנו, וגם על דור ילדינו ונכדינו, זה כבר לא קלישאה של ילדינו העתידי. בוא נתחיל מזה שביום ראשון ממשלת ישראל מתכננת להאריך את, ולהרחיב את חוק הוותל. ותמל זה בעצם עבודה לתשתיות מיוחדות שהולכת להפקיע, היא כבר מפקיעה במשך 6 שנים, מדי הציבור ומדי רשויות מקומיות, את היכולת בעצם להיות חלק ושותפים בתוכניות הפיתוח של הארץ. ואנחנו רואים תוכניות רבות שמקודמות בלי תחבורה ציבורית. אתה מזכיר את הפקקים? הפקקים הם באמת הסימן הגדול הראשון שאפשר ללמוד ממנו ולקחת ממנו ולהקיש את כל הבעיות האחרות שולחות להיות. אם מקימים שכונות חדשות שאין בהם יכולת להיכנס עם תחבורה ציבורית, אז אנחנו בהכרח מגדילים ומרחיבים את התלות שלנו בתחבורה פרטית לתחבורה. לתמיד, והיו עוד יותר פקקים. ואתה יודע, זה כמו ארון בגדים, אתה יכול לבנות עוד ועוד ארונות, אבל אם אתה לא מפסיק לקנות בגדים, אז תמיד זה יתפוצץ.
כולנו מסכימים עם זה, אבל...
אז אתה צריך לשנות את המדיניות כקונספט.
המועצות המקומיות מתנגדות לכל מיני דברים אצלהם. פלוני לא רוצה שהרכבת למועצה אחרת תעבור אצלו. הוא מקפיא את העניין הזה. אין לנו תחבורה ציבורית גם בגלל הדברים האלה, אז הממשלה מנסה, אני לוקח פה את הצד שלה בתור פרקליט השטן, לקחת את הסמכויות האלה כדי סוף סוף לגרום לדברים האלה לקרות. זה לא נכון. זה לא תיאור נכון של מציאות.
כן, זה תיאור נכון של מציאות בזווית מוגבלת, בהסתכלות מצומצמת. בעולם, היתרון העיקרי שלנו, בזה שאנחנו בדילי אחרי כל שאר העולם בדברים אחרים, זה שאנחנו יכולים ללמוד מה הצליח בעולם ומה לא הצליח בעולם, ולקחת את ההצלחות והניצחונות שאנחנו רואים אותם בדנמרק, ואנחנו רואים אותם באנגליה, ואנחנו רואים אותם בכל מיני מדינות שאנחנו רוצים להיות כמוהם, כמו הולנד, ולא להפוך לדוגמאות לפיתוח גרוע מאוד, שעוקר עשרות אלפי עצים.
כן, לא, אין ויכוח בעניין הזה, אבל אני אגיד לך משהו. ראיתי אתמול שהממשלה החדשה חשפה תוכנית לטיוב הרגולציה, להפחתת הרגולציה, והמסגרת הזו הם רוצים לשים בעצם רשות חדשה שתפקח על כל הרגולטורים בישראל.
כמו
בסדר, כן, אמרנו על העניין הזה את מה שאמרנו, אבל הרעיון הוא שבמקום שעשרות רגולטורים ידרשו מכל אחד מהעסקים, מהפרטים, 1001 דרישות, שמישהו יבוא וגם יגיד, חבר'ה, עם כל הכבוד לדרישות שלכם בנושא איכות סביבה, שמתם לב כמה זה עולה, מה המחיר, כמה זה מתגלגל ליוקר המחיה, לפריון וכו'.
אנחנו לא מדברים על איכות סביבה, אנחנו מדברים על הגנת הסביבה. זה מאוד חשוב להסתכל על זה, כי כשאתה מדבר על איכות סביבה, זה נחשב nice to have. כשאתה מדבר על הגנת הסביבה, אתה מדבר על ההגנה שלך, על הבריאות שלך, על החיים שלך, וזה הרבה יותר רציני, זה הרבה יותר עמוק מלהגיד לשמור על הפרחים או על העצים. אנחנו מדברים פה על הבריאות שלנו ועל החיים שלנו.
רגע, אבל מאיה, אפשר גם לדאוג להגנת הסביבה וגם לייצר מספיק דירות, מספיק בתי מלון, מספיק עסקים שיתחרו ביניהם.
בוא נלמד ממה שקורה בעולם. יש לנו כל כך הרבה דוגמאות לערים מברצלונה. למה לא להיות כמו ברצלונה? יש לנו אופציות כרגע, נניח, להיות או ברצלונה או חריש, או ראש העין, שהפכו כבר לשם מקביל לתכנון גרוע. לא רוצים להמשיך לעשות תכנון גרוע. צריך לקחת את הדוגמאות הטובות, לא במגדלים גדולים וצפופים מדי שיהפכו לסלאמס בעתיד, כי אין להם תחזוקה.
זאת אומרת, להביא את גאודי, להביא את גאודי לחריש.
להביא אנשי מקצוע טובים, להקשיב לאנשי מקצוע, הם מגיעים לפה. יש פה גם בארץ הרבה אנשי מקצוע מצוינים גם פה, אבל לא נותנים להם את הבמה, לא נותנים את הקשב לדבר הזה. עכשיו, מעבר לדבר על זה של הגנת סביבה או זה. צריך להסביר את ההבדל, לשים את הדגש בין רגולציה ובירוקרטיה. אני מסכימה מאוד מאוד שצריך להוריד את הבירוקרטיה, צריך להקל ולאפשר לאנשים לעבוד ולהתפרנס. אבל רגולציה, שנייה, רגולציה סביבתית זה חוקים ששומרים על הבריאות שלנו, זה חוקים שמגדירים מה הסטנדרט של מה מותר להרעיל ולזהם ומה אסור, מה מותר לעשות כבנייה ירוקה שהיא גם מפחיתה, בסוף זה מפחית את העלויות. אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה יותר במקרו, אז אתה תראה שעלויות הבריאות שלנו הולכות ועולות.
היום דיברתי עם מישהו מתחום המלונאות והתיירות, והוא סיפר לי, אפרופו המחירים הגבוהים בבתי המלון בישראל, שבישראל לוקח משהו כמו 10 שנים לבנות בית מלון. ואותו אדם פגש את ראש עיריית עקבה, והוא סיפר לו שבניית מלון שם זה בדרך כלל שנה. בסופו של דבר ייווצר פה איזשהו שיווי משקל שאנשים יגידו, אני לא רוצה לצרוך בישראל שירותי מלון. תודה רבה על המחירים היקרים שלכם, אני נוסע למקומות אחרים. והשאלה איך מוצאים את נקודת האיזון בין כל הצרכים הסביבתיים המאוד חשובים, ובין יוקר מחיה, פריון, מקומות עבודה וכדומה.
תשמע, יש מודלים בעולם של שיתוף ציבור שאומרים, אוקיי, ברגע שמגיע יזם ואומר, אני רוצה לבנות משהו איפשהו, קודם כל שולחים אותו לאנשים שגרים באזור, למדענים, למומחים, לתחום, לקבל את הפידבק שלהם. ורק אחרי שיש לו את הפידבק הראשוני הזה, הוא הולך לגורמי התכנון השונים, ובעצם משלב אפס של התוכנית צריך לשלב את כל הפרמטרים האלה פנימה לתוך התוכנית ככל האפשר. מה שקורה אצלנו בארץ, זה שבעלי האינטרסים השונים, אם זה יזמים, קבלנים, לא יודעת מי, מגיעים לממשלה, ביחד הם, או לרשות המקומית, או מי שזה לא יהיה, מחליטים בעצמם איך הם רוצים לעשות את התוכנית. אחרי זה הם הולכים לעשות שיתוף ציבור, בעיקר כדי לעשות וי כי צריך.
ככל שאת רואה את הממשלה עכשיו, את הדמויות, וכולנו מכירים חלק מהדמויות, הן נמצאות איתנו הרבה מאוד שנים, גם אם לא בתפקידים הספציפיים הללו, את מתרשמת שזו ממשלה שבאמת תעשה תהליכים של שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות, או שבלהיטותם להוכיח את עצמם בקונסטרוקציה פוליטית די מורכבת, הם ירוצו מהר, וכמו שאת אומרת, יעשו וי על הדברים, על מנת להביא איזה שהם קבלות?
יש כאלה ויש כאלה. אנחנו רואים קודם כל שיתופי פעולה ראשונים מסוגם, שמובילה השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, שבוע שעבר אנחנו ראינו על הבמה מחזה שמעולם לא ראינו, קודם כל של ארבע שרות, שזה היה מראה מאוד, זה היה בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
ויש המון מנכ"ליות של משרדים ממשלתיים.
נכון, אבל הפואנטה היא שהן מדברות על שיתוף פעולה. הן מדברות על זה שמשרדים שעד לפני ממשלה היו עסוקים בלהתקוטט, אנחנו ראינו את גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה יוצאת, ושטייניץ, שר האנרגיה יוצא, בעיקר התקוטטו על הפחתת פלטות, על זיהום, על מפרץ חיפה, על עתיד הים. יכול להיות שגם פה ימשיכו להתקוטט, אני לא אומרת שזה בין לילה ישתנה, אבל שיח ושינוי ויחס אחר וניסיון אחר, וגם אני רואה בתור מנכ"לי של עמותה שיש אלינו יותר פניות ורוצים לשמוע ורוצים להקשיב ומבינים שיש בעיה.
בואי באמת תספרי משפט וחצי על עצמך ומשפט וחצי על העמותה כדי להבין איפה היא יושבת בתוך כל האקוסיסטם הזה של הניסיון להציל את הסביבה.
עמותת צלול היא ארגון שקיים כבר משנת 1999. אנחנו ארגון מאוד אקטיביסטי, שלאורך השנים הובלנו את גדולי המאבקים מהוצאת כלובי הדגים במפרץ אילת בגלל פגיעתם בריף, דרך סיוע ללוחמי השייטת שנפגעו בקישון וניקיון הנחל, ועד סגירת מיכל האמוניה בחיפה. אנחנו מ-2012 דורשים קידוחי גז ונפט בטוחים בים, עוד בימים שלא ידענו שהגז הוא מסוכן. בזמנו, אתם יכולים למצוא נאומים שלי בכל מיני מקומות שאומרים, אנחנו לא נגד הגז, אבל איך שאתם קודחים את זה, איך שאתם מאפשרים לזהם,
מה את רוצה שיעשה אחרת ביחס למצב הנוכחי?
צריכה להיות מוכנות לחירום, צריכים להיות חוקים ששומרים על הים, צריכים לדרוש מהחברות סטנדרטים הרבה יותר גבוהים.
אגב, אני חייב להגיד לך שביקרתי פעם באתר תמר, במאגר הגז תמר, ראיתי שם דוח על כמות אירועי הבטיחות שהראו במהלך בניית הפרויקט הזה. באמת שלא היו שם אירועי בטיחות כמעט. היה איזה אירועי בטיחות של איזה עובד שנכווה מסמיכה חשמלית בבית המלון.
תשמע, תעשיית הקידוחי גז ונפט בכלל ובים בפרט היא התעשייה הכי מזהמת בעולם. בכל חודש יש אירועים של דליפות, של אירועי זיהום. אנחנו בעצמנו כאן נפגענו מאסון זפת בחופים, שהיה אסון אקולוגי מאוד גדול, והמזל שלנו זה היה שהנפט שנשפך לים, נשפך קילומטרים רבים מהחוף, והגיע אלינו בצורה של זפת שאפשר היה לאסוף אותו. אם אנחנו נחטוף נפט גולמי או קונדנסט, שזה הדלק שמופק עם הגז, ישר לחופים שלנו, אנחנו נהיה בקטסטרופה. זה פוגע לנו בהתפלה, זה פוגע לנו בתיירות, זה פוגע לנו באלפי בתי עסק שנסמכים על הים לפרנסתם, ואפשר לנהל את העסק הזה אחרת. נקודת המוצא היא צריכה להיות, קודם כל מנהלים את זה בצורה הכי מחמירה, עם רגולציה הכי מחמירה, על פי הדירקטיבה האירופאית, אירופה למשל, שקידוחי גז ונפט בים, יש סטנדרטים אחרים לגמרי, אבל אצלנו עושים את זה באמת ברמה נמוכה, בלי מוכנות לחירום, בלי שיש יכולות להתמודד עם משהו, בלי שדורשים ערבויות גבוהות מהחברות. הערבויות הגבוהות נדרשות קודם כל שיהיה לנו כסף שיהיה לנו לשלם אם חס וחלילה קורה משהו, וגם זה גורם להם לעבוד בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים ומחמירים, כי הם ידעו שזה יעלה להם יותר כסף. היום אנשים יודעים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים ושאף אחד לא יעשה להם כלום. אין עירו ועיראו, אין שום הגנה אמיתית על הסביבה. בנוסף, אפרופו על צלול, אנחנו יזמנו קואליציה שיש בה 25 ארגונים היום שמתנגדת להסכם קצה. הסכם קצה והאמירויות זה הסכם שפשוט מסכן את ישראל בצורה חסרת פרופורציה, בלי שום הצדקה פיננסית או אנרגטית.
על מנת מאזיננו שלא מכירים את ההסכם
צינור קצה הוא צינור עתיק.
ואנחנו לא בדיוק יודעים מה מכל הדברים האלה יקרו ממילא, כי יש פה שינוי אווירה כרגע בעסקאות כלכליות גדולות בינינו לבין האמירויות, אבל מה ההסכם קובע?
ההסכם מדבר על שינוע של עשרות מיליונים של ליטרים של נפט בכל שנה, דרך מפרץ אילת לאשקלון בצינור רקוב ומתפרק, שגם ככה גרם כבר לאסונות טבע גדולים מאוד בעברונה ובנחל צין. בשום מקום בעולם אין ריביירות תיירות שצמודות לשמורות אלמוגים נדירות ברמה עולמית, שצמודים להם נמלי נפט כל כך פעילים, בלי מוכנות לחירום. המשרד להגנת הסביבה אומר שכל פעם שנכנסת מיכלית לים, שם הם בהיסטריה, כי אין להם דרך להתמודד עם זה. לא צפויה להיות מוכנות לחירום, לפחות לשנתיים הקרובות, ועם זאת כבר תנועת המיכליות גדלה מאוד משמעותית. הסכם שלום זה דבר נהדר. הסכם שלום בעצם הגדרתו
זה לא הסכם שלום, לא היה לנו מלחמה עם איחוד האמירויות. האמירויות. זה הסכם כלכלי,
רצוי
כשלעצמו, וברור לחלוטין שהמילה שלום שם היא בעיקר לצורך יחסי ציבור.
בסדר, אבל יחסי הציבור אומרים בעצם תקווה, הם אומרים בשורה, הם אומרים חזון של פיתוח ועזרה לתושבי הציבור ולתושבי העולם, וזה לא יכול להיות במחיר של השמדת ים סוף, ים תיכון וחלקים גדולים.
יש הסכמה. מה התקציב של העמותה ומי התורמים המרכזיים שלה?
התקציב שלנו הוא כ-3 מיליון שקל בשנה. תורם הראשי שלנו הוא שמו מוריס קאן. זה המזל הגדול שלנו.
האיש שבנה את המצפה, את מצפה האלמוגים באילת.
נכון. והיושב ראש שלנו, הבעלים של המצפה, בנג'י קאן, הוא אקטיביסט מספר אחת להגנת הסביבה בים.
והמשקיע בחללית הישראלית לירח.
נכון, בראשי. נכון.
בן אדם שעושה כמה וכמה דברים.
נכון.
בסדר. מאיה יעקובס, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה.
תודה רבה לכם.
שלום לאותמן אלשיך.
אהלן, שלום רב חברים.
מנכ"ל הסטארט-אפ סיראז' שפועל בנגב, ויש לסטארט-אפ הזה בכל זאת איזשהו ייחוד. חברת הסטארט-אפ הבדואית הראשונה, כך הציגו לנו את הרעיון הזה, ואני כבר אגלה שעשינו איזו שיחה מקדימה, ואתה לא מת על ההגדרה הזו. תספר לנו בכל זאת על החברה, באיזה נסיבות היא הוקמה, ואחר כך גם נדבר על מה היא עושה.
כן, בגדול אנחנו הוקמנו לפני איזה 4 שנים, במטרה, הייתה מטרה לשלב את החברה הבדואית בתעשיית ההייטק. וכשבאנו ושאלנו את עצמנו איך אנחנו עושים את זה, הגענו למסקנה שאנחנו לא רק צריכים לדרבן את האנשים ואת האוכלוסייה ללכת וללמוד את מקצועות הסטים ולהשתלב בתעשייה, אלא צריך לייצר רול מודלס, דוגמאות להצלחה, לאנשים שעשו את זה, משתלבים בהייטק, עובדים בחברות הייטק ומצליחים, ולכן הקמנו את החברה שקוראים לה סיראז' טכנולוגיות, שאגב המשמעות היא של סיראז' היא מקור אור. אנחנו מקווים להיות מקור אור לקהילה שלנו, ללקוחות שלנו ולחברה, וככה התחלנו להתגלגל מ4 מפתחים ל25 מפתחים היום בחברה.
כן, ומה החברה עושה בדיוק מבחינה מקצועית?
אז החברה מתעסקת בעולמות ה-IoT, Internet of Things. אנחנו מפתחים מוצר שלנו בתמיכת רשות החדשנות שעוזר למפעלים דרך בינה מלאכותית ומשין לרנינג לחבר את המכונות ברצפות הייצור כדי לנצל את הדאטה שנמצא שם, וגם מעניקים ללקוחות שלנו פתרונות וסרוויסס בתחומים האלה. אנחנו עובדים כל מיני גופים גדולים ובינלאומיים גם בישראל וגם בחו"ל, אפשר למנות את חיל, נטפים, נגב אקולוגיה,
התחלנו
בכלל עם
GE ועוד
לקוחות אחרים.
אנחנו כותבים כל הזמן בעיתונים שלנו ובאינטרנט שיש ביקוש אדיר כרגע למפתחי תוכנה, והשכר שלהם נמצא במגמת עלייה מאוד חדה, 25, 30, 40 וגם 50 אלף שקל למתכנתים צעירים, עם כל ההטבות שיש באזורים בתל אביב ובהרצליה פיתוח. מי הם המפתחים, 25 מפתחים שנמצאים אצלכם, ואיך אתה מחזיק אותם שם בנגב במקום שיברחו לך לתל אביב?
אמרת נכון על המצוקה היום, אבל צריך להבין גם כל אותם משרות פתוחות הן פחות רלוונטיות, או ברובן הגדול הן לא מתאימות לג'וניורים, לצעירים שזו העבודה הראשונה שלהם, ובכלל צעירים שלא היו ב-8200 וביחידת טכנולוגיות וכן הלאה, אז בכמה וכמה. אז יש המון משרות פתוחות, אבל פחות מיועדות לג'וניורים, ומה שאנחנו עושים כאן בסיראז', שאנחנו דרך העמותה גם שעובדים במקביל ביחד, מכשירים צעירים ומצליחים גם לתת להם גם soft skills, אבל גם כלים טכנולוגיים שעוזרים להם אחרי כך בעבודה בחברה. והאהבת יחידה שאנחנו מצליחים לעשות בחברה הוא משהו שהוא אי אפשר לקבל אותו במקום אחר, ואנחנו במובן כזה מסוים גם קרש קפיצה לחלק מהמפתחים שגם מתחילים אצלנו, מתפתחים, מתקדמים, אבל הם רואים את העומק הטכנולוגי שאנחנו מתעסקים בו, וזה רק גורם להם לרצות להישאר ולהוכיח את עצמם עוד יותר.
רגע, אבל תגיד, במדינה כמו שלנו, הטרוגנית ומרובת זהויות, אני חושב שיש הרבה אנשים שדווקא לא אוהבים את הקטלוג, אנחנו עובדים בחברה X או חברה Y. אני מניח שאם היו מציעים לי להשתלב בחברה של אנשים בגובה שלי ובמשקל שלי, הייתי רואה את זה כמשהו קצת, נקרא לזה, זהותי מדי, והייתי רוצה משהו יותר מגוון. והשאלה היא, אם צעיר או צעירה בחברה הבדואית מסיימים לימודי הנדסת תוכנה, הדבר הראשון שהם היו רוצים זה להשתלב בחברה שיש לה כזה זיהוי, או שהם היו מעדיפים איזה גוגל, איזה פייסבוק, איזה משהו כזה, אתה יודע, קוסמופוליטי?
כן, נתחיל קודם שאני מדיר את עצמי כחברת הייטק נקודה, זה לאיפה שהחבר'ה נכנסים. גם אנחנו מעסיקים גם מתכניתים שהם לא בדואים, יש לנו גם מתכניתים יהודים, אבל כן יש לנו עוגן של מתכניתים מהחברה הבדואית, וזה חשוב לנו מאוד. בסופו של דבר האפשרויות בעולם הזה פתוחות, ואני רוצה להוות לאותם צעירים שמשתלבים, לא רק להגיד להם לכו תלמדו ותשקיעו, אלא גם רוצה לדאוג להם למקומות עבודה אחרי כך. ואם יש מקומות עבודה אחרים שהם יכולים להשתלב בהם, אז בכיף ושמחה.
אז רגע, אם בא עכשיו עובד שלך ואומר קיבלתי הצעה, אני עובר לאינטל או לגוגל, אתה מפרגן, שמח או מתבאס?
זה מצב שבגדול כולנו נצא ממנו מרוויחים. בסופו של דבר המטרה שלי לשלב כמה שיותר, וככל שיש לי דוגמאות הצלחה, אז אני משיג את המטרה שלי. בסופו של דבר אני רוצה שהצעיר הבדואי ידע שההייטק הוא גם חלופה שיכולה להתאים לו. אצלנו יש לא מעט מוכשרים, ורובם הולך ללימודי רפואה, ואנחנו באים להגיד להם משהו כזה, אנחנו באים להגיד להם, ההייטק הוא חלופה, אתם יכולים לבחור או כאן או כאן, והמטרה שלנו יוצר כמה שתי רול מודלס.
כשאתה מסתכל על האתגרים שיש לחברה שלכם, כמו לכל חברת סטארט-אפ לצורך העניין, איפה אתה רואה את הקושי היותר גדול במונחים לסטריאוטיפים אולי שיש לשוק הישראלי כלפי בדואים? יותר בתכנות ובבניית המוצר, או דווקא בשיווק, במחירות, בניהול? כשאתה מגיע עם המוצר שלך לחברות, אתה רואה הבדל בין היחס של לקוחות אליך, כלפיך וכלפי, לצורך העניין, לא יודע, אמדוקס?
כן, תשמע, בגדול התעשייה הזאת היא תעשייה שמונעת על ידי איכות וקואליטי. אם אתה איכותי והקוד שלך טוב והמוצר שלך נותן פתרון, אין ספק שהסטריאוטיפים לא משחקים כאן תפקיד. ואני יכול לספר לכם שלא מעט לקוחות דווקא התחלנו עם קופ כזה קטן או אחר, ואחרי כך הם הביאו את הערך שאנחנו יכולים להביא להם. אין ספק, כן, לא צריך להתעלם מהנקודה שנקודות הזינוק של חברות סטארט-אפיות שבאות מהחברה הערבית, הן קצת שונות, כן, בגלל הרקע, הקשרים, הנטוורק, אין ספק. אבל once אתה שם, once יש לך מוצר, משהו להציע, זה נמדד על ידי איכות ועל ידי קואליטי.
כן, אז לסיום, שני דברים. קודם כל, אני מבין שהרעיון נולד במפגש שנערך בביתו של נשיא המדינה היוצא, רובן ריבלין.
נכון, נכון. שני האנשים יקרים, דוקטור גיורא ירון וחדר אלשיך, נפגשו אצל הנשיא במסגרת אחרת לגמרי. גיורא דיבר על פעל ועל הצורות שהוא צריך להביא למגדל העמק לפני כמה שנים. ואז גלגלו את הרעיון של גם להביא את ההייטק לדרום, ומשם זה התחיל.
יפה, ובמספרים, כמה כסף החברה גייסה, כמה היא מוכרת בשנה, מה אתה יכול לספר לנו על הביזנס?
אנחנו חברה ששוב מגייסה השקעה מרשות החדשנות, קיבלנו גם משקעות בתחילת הדרך מזוהר דיסאפל ובן שניידר וגם מגיור ירון, והיום אנחנו ממומנים על ידי גם לקוחות, וגם על מענקים מהרשות, וטובים לאט לאט להזין לשוק ולהתפתח בהתאם.
מתי האקזיט? אנחנו רוצים לראות את המיליארדר הבדואי הראשון.
קודם כל, זה לא הבדואי הראשון, זה הבדואים. אנחנו עובדים פה, זה חברה של כל עובדיה, ואנחנו עובדים על זה. לאט לאט אנחנו נגיע לכל המטרות.
אז לא יהיה מיליארדר, אבל יהיו שורה ארוכה של מיליונרים.
אולי תהיה מיליארדריות.
אולי מיליארדריות, כמובן. תודה רבה.
תודה, אוטמן.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה, איתן אבריאל. תודה שהיית פה.
סמי פרץ, תודה שגם אתה היית פה.
ותודה רבה גם לדן ברומר ומאיה בניסן שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. ואנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא. סוף שבוע נעים, להתראות.
להתראות.